נעמה.
כל מעולה. תודה שהזמנת אותי.
תודה שאת כאן. אז חברה, אני ככה רוצה קודם כל להציג אותך. קודם כל, אני מאוד שמחה שאת פה, את ככה גרה בניו יורק, אז תפסתי אותך בדיוק בזמן שאת...
נכון,
זה יצא כאילו...
מושלם.
זה יצא מדהים. ואת בהיריון, אז בכלל, בימים האלה של האומיקרון, להגיע, להתראיין, זה מוערך מאוד. אז אני אציג אותך קודם כל למי שמאזין ולמי שצופה בנו. אז נעמה זלצמן. בת 33.
נכון, אותו. אבל אפשר, אני אשלמה עם זה.
33, אישה השראה מהממת. היום את חלק מפירמת PwC, נכון? שזה בעצם פירמה שמלווה סטארט-אפיסטים, חברות סטארט-אפ וחברות מובילות בתחום. נכון? עוד מעט קצת נדבר על זה גם. ועבדת והיית חלק מקרן ורטקס, שזאת קרן השקעות שמנהלת מעל מיליארד דולר.
נכון,
שזה מרשים מאוד, ופורבס בחרו אותך לרשימה היוקרתית, שזה באמת מרשים, של 30 under 30, שזה מהמם, והיית עוזרת פרלמנטרית של מי שהוא הנשיא היום, יצחק הרצוג, שהוא היה עוד חבר כנסת.
איש ראוי מאוד.
אז יש הרבה טייטלים מאחורייך, ואת רק בת 33, אז קודם כל ככה כיף, כיף שאת כאן. ובאמת ככה הפורמט של הפודקאסט הזה של אישה השראה, זה באמת שבוע אחרי שבוע להביא נשים ממגזרים שונים, תחומים שונים, גילאים שונים, אמהות, רווקות, נשואות, לא משנה באיזה פוזיציה בחיים, אבל נשים שהן מובילות בתחומן ועושות דברים גדולים בעולם הזה. אז אני אוהבת את מה שאת עושה, מאוד מאוד אוהבת, ובואי ככה נלך קצת, כאילו נתתי פה מלא טייטלים וזה, וכאילו מי שיושב עכשיו ואומר, וואו, כאילו מה זה מדהים, מרשים, בואי נלך קצת אחורה, אוקיי? איך הכל התחיל, איך מגיעים להיות אישה שהיא ב, את יודעת, מקומות מובילים בפירמות, קרנות, כאילו, מה זה, איך התחלת את כל הדבר הזה?
וואו. הרבה פעמים אנחנו שומעות טייטלים מפוצצים כאלה, אבל בפועל זה מרגיש די רגיל. אז אני אגיד לך קודם כל, תודה שהזמנת אותי. אני מודה שלרוב אני רגילה להיות בצד השני.
נכון.
מראיינת ולא מרואיינת, ודיברנו על זה קצת לפני, שזה שיעור חשוב לדעת לשחרר ולהיות גם בצד השני.
בדיוק.
אז אני אשתדל לעשות את הכי טוב שאפשר. תשמעי, זה התחיל בצורה לא קונבנציונלית. כאילו בסוף סיימתי את השירות הצבאי והתחלתי ישר ללמוד, למדתי בכלל יחסים בינלאומיים במדע המדינה.
וואו.
באוניברסיטה העברית.
וואו.
כן.
כאילו כיוון אחר לגמרי.
לגמרי. כאילו אני מבחינתי, החלום שלי היה להיות בסקטור הציבורי. ובאמת היה לי המון המון גם מזל שיצא לי להיות בסדרת תפקידים מאוד מאוד מעניינים. הראשון שבהם זה כמובן היה עם בוז'י הרצוג. זה היה אפילו בקמפיין, ממש בהתחלה, כן, לרשות בעצם המפלגה אי שם ב-2013, ומשם באמת המשכתי לכנסת, ומשם אני זוכרת שעשתי לבקר את מי שהיה אז בן זוגי, הוא שירת במשלחת הישראלית לאום בניו יורק, ואמרתי לעצמי, בוא נה, איזה כיף זה, כאילו אפשר לשרת בשגרירות בעולם, אין מישהו שלמד יחסים בינלאומיים ולא חשב אולי גם על הכיוון הזה, אמרתי, טוב, בוא נבדוק איפה יש, ונורא רציתי לנסוע לוושינגטון, חזרתי לארץ, דיברתי עם הצוות של בוז'י ועם בוז'י, וכזה ניסיתי לראות מה קורה, והתפנה תפקיד שם.
וואו.
כן, והגשתי, ותראי מה זה גורל, בדיוק התפנה תפקיד, לעבוד עם בעצם עם ציר ישראל בוושינגטון, סגן השגריר, תוך כמה ימים מצאתי את עצמי בראיון.
בת כמה היית?
וואו, 24.
וואו.
כן, כן.
שזה כאילו, את יודעת, הרבה פעמים חבר'ה בני 24 נמצאים בגיל הזה כנראה באיזה דרום אמריקה.
נכון, אבל לא עשיתי טיול אחרי צבא.
גם אני לא.
כן, אז מכירה, יש את כל הדבר, נדבר על זה מחירים. אבל זה הרגיש לי נכון, את יודעת, גם איך שמגיל מאוד קטן ידעתי שאני אגור קצת בחול, וידעתי שאני נורא רציתי לחוות, אז ידעתי שזה יגיע אולי בצורות אחרות.
כן.
והנה, זה באמת הגיע לימים. והתקבלתי לעבודה וטסתי וגרתי בוושינגטון ושירתתי בשגרירות ישראל, ועשיתי את זה שנה. ואחרי זה מי שהיה בן זוגי כזה חזר לארץ, ואני הרגשתי שקצת, הרגשתי קצת מיצוי. פתאום הבנתי שאולי זה קצת פחות, והתחלתי לעבוד עם מנכ"ל הסוכנות היהודית, וגם שם, זאת אומרת, אחרי קצת פחות משנה, הבנתי שאני לא במקום שהוא נכון לי כל כך. זאת אומרת, הרגשתי שאני עוד פעם עובדת עבור בעצם מישהו, אבל חלקים מאוד גדולים בי אולי קצת לא כל כך ממומשים, וגם לא ידעתי להגיד מה. הייתי יחסית עדיין צעירה.
בטח, 25?
כלום, משהו כזה, 25.
אנשים רק מתחילים לגלות את עצמם בגיל הזה.
ממש. ואמרתי לעצמי, אוקיי, זה הזמן לשינוי. פשוט התפטרתי בלי שהיה לי כלום. שספיר מי שמכיר אותי, חברים שלי לא יכלו להאמין. שנעמה מסודרת ומתוקתקת, כאילו עוזבת בי תוכנית. ולקחתי איזה חודש וחצי חודשיים, ופגשתי בלי צחוק 40-50 אנשים, מכל מיני תחומים, וחלק הכי מצחיק היום, שהיה לי חבר אחד בהייטק, זאת אומרת, הייטק, התעשייה הזאת הייתה לא כל כך מוכרת, היא לא גדלתי ב-8200, הייתי בכלל מדסניקית בצבא, כאילו הכי רחוק שאת יכולה לדמיין, ההורים שלי לא עובדים בהייטק, כאילו זה לא שהסביבה שלי מגיעה משם, ואני זוכרת שהוא ככה נהיה להם מעורב בהקמה וניהול של אקסלרטור, שזה בעצם חממה על סטארט-אפים בירושלים, הייתה להם סדנה עם מנכ״ל של חברת PR קנדית, שתבין.
וואו.
ואמרתי, יאללה, בוא נלך, מה יש לי להפסיד? הלכתי, היה מעולה, ואז הוא אמר לי, קשיב, בוא נשב לקפה כזה בתל אביב. ישבנו לקפה, חברת PR בוטיקית קנדית, שעובדת בכלל עם לקוחות כמו מטל וטורקיש איירליינס, הייתה להם חטיבת קטנה, והוא הבין שיש פה איזשהו פוטנציאל. וישבנו, והיה לנו בסיס ככה מאוד דומה, הוא היה יועץ תקשורת של סטיבן הרפר, משהו הרוב משנת קנדה, אז הוא אמר לי, תקשיבי, קצת היה לנו את הבסיס הפוליטי קצת, הוא אמר לי, אני חושבת שאת יכולה לעשות פיתוח עסקי מעולה, בואי תעשי פיתוח עסקי. עכשיו, מה זה פיתוח עסקי?
בדיוק. כאילו זה נשמע, את יודעת, פיתוח עסקי, טייטל מאוד מאוד גדול, מה זה אומר גם לבת כמה היית?
25, משהו כזה, 26, כאילו, מה זה פיתוח עסקי? אבל משהו בא� הם רצו שיתופי פעולה, הם רצו קצת לקוחות, רצו לקירות הרבה יותר טובה עם השוק הישראלי, ואמרתי יאללה. ופשוט עשיתי עבודת שטח מאוד 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 גדולה, ולמדתי קצת המשמעות של המונח נטוורקינג, שהמון דברים אנחנו משתמשות בו בעולמות מסוימים, אנחנו עוברות עולם, אבל בסוף הסקילס שלנו הם אותם סקילס.
נכון.
ובאמת תוך 3 חודשים הבאתי את העסקה הראשונה.
וואו.
זה היה מאוד קשה, זה לא היה כזה קל, אבל פתאום הרגשתי פעם ראשונה, מה זה להכניס כסף?
איזה מרגש.
לגוף.
איזה מרגש.
כן, זה היה מאוד מרגש, וגם תדע, זה קצת הוכחת יכולת. ואת זה עשיתי שנה, וסיימנו את השנה באמת בצורה מאוד רווחית, והתעשייה פה היא נורא נורא קטנה. זאת אומרת, אחרי שאת נכנסת ואת מכירה, ועוד פוגשת מישהו, מכיר אותך לעוד מישהי, והיא מכירה אותך למישהו, זאת אומרת, זה מאוד מאוד קטן. פנוי בעצם מזרוע השקעות של אלעל בהייטק, מגוף שנקרא קוקפיט. הם באותו זמן הקימו ג'וינט ונצ'ר עם ג'ט בלו, אחת מחברות התעופה האמריקאיות. החליטו שהם עושים תוכנית אקסלרציה לחברות מכל העולם בתחום התעופה והתיירות. קיבלו חברות לתוכנית והיו צריכות לגייס מישהו שיבנה אותה. וגויסתי, זה נשמע לי ככה אתגר שהוא נורא נורא מעניין. מעבר מלהיות איזה סרוויס, מהעולם קצת של סרוויס פרוביידר לעולם שיותר חדשנות תאגידית. וזה היה מרתק. שם בעצם הבנתי את חדשנות תאגידית מהי, איך ארגונים רואים חדשנות, איך הם, מה הצרכים של היחידות העסקיות, מה עובד טוב יותר, מה עובד פחות טוב, עשינו גם המון שינויים שם. ובסוף השנה הראשונה, אחד החברים שלי נורא נורא רצה לחבר אותי לקרן ורטקס. ושם הייתי כבר בקונפליקט, כי אמרתי לעצמי, יואו, הייתי ברוב העבודות שלי שנה וקצת. וזה לא שלא נהניתי, אבל אמרתי, טוב, כאילו, הם גם חיפשו לגייס לאיזשהו תפקיד, הוא חושב שאני מאוד מתאימה, אמרתי, תקשיב, התחום הזה פחות מעניין אותי, אבל יאללה, אני אקח את הפגישה. כאילו, אבל בוא נשים את הדיסקלמר הזה מראש, שלא
כן,
יהיה
ציפיות,
תדע, ציפיות זה. באתי לפגישה, פגשתי את ינאי, אמרתי לו, תקשיב, אני יודעת שאתם מחפשים לגייס לתפקיד X, זה פחות מעניין אותי, שמעתי לך דברים מדהימים, אז אני פה. והייתה לנו שיחה מאוד 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 כיפית ופתוחה וכנה, ואני חושבת שאולי היה אחד המנהלים הראשונים שלי לימים ששאל אותי, אז ביא את התפקיד, אבל מה את אוהבת לעשות?
וואו.
מה מעניין אותך? ו... זה היה רגע מאוד דומיננטי כזה, את יודעת, שפתאום שנייה מישהו רואה אותך, ולא רואה איזה ג'וב דיסקריפשן שהוא מנסה לעשות כזה קופי פייסט אליו. וזהו, ותוך שבועיים מצאתי עצמי לפגשת עם השותפים, וחתמנו, והתחלתי את התפקיד הזה שנקרא Value Creation, שגם אז הוא היה חדש נורא בארץ, וזאת בעצם הייתה, אני חושבת שהתפקיד בוורטקס היה... התפקיד באמת המשמעותי הראשון.
מה בעצם עשית שם?
אז value creation זה טרנד שהגיע קצת מארצות הברית. התחיל מעמק הסיליקון לפני כמה שנים, שקרנות הבינו, קרנות הון סיכון הבינו, שהכסף הוא לא מספיק. את רוצה לייצר ערך מוסף לחברות שלך.
כן.
עכשיו, מה שיפה בתפקיד הזה, זה שמכל המקבילים שלי, אף אחד מאיתנו לא עשה את אותו הדבר. זה מין התפקידים הייחודיים, שהם קצת טיילור מייד אלייך, וטיילור מייד לצרכים של הקרן. במקרה שלי, אני עבדתי על כמה צירים, היה לי את הציר של הפיתוח העסקי שממנו בעצם באתי, שזה לייצר שותפויות אסטרטגיות ואינטרואים עסקים שהמטרה שלהם זה to generate revenue, ובוקינג זה בעצם לחברות. היה את הבקט של מרקטינג, לעזור להם קצת עם סטוריטלינג, וקצת איך תקשורת עובדת, ואיך בעצם לשווק את המוצרים שלהם, בין אם הם B2B או B2C. והיה גם את הבקט של value creation, שזה קצת יותר לחבר בין החברות. אז הקמתי כמה פורומים פנימיים בתחומים שונים, HR היה אחד מהם.
וואו.
כן, HR, finance וטק, ו-customer success, ובעצם שם לאט לאט הבנתי שהתפקיד שלי הוא בכלל לזהות כאבי גדילה. עבדתי עם 37 חברות משלבי סיד, שלבים התחלתיים, עד חלקם הגיעו לימים כבר להנפקה, או שנמכרו לחברות אחרות. ובעצם התפקיד שלי היה לזהות כאבים שמתמודדים איתם, ולעזור להם למצוא פתרונות שיכולים לענות עליהם, בין אם זה הפתרון אני יכולה לעזור להם למצוא אותו, ובין אם דרך חיבורים. ודרך העולם הזה גם נולד הפודקאסט כאבי גדילה, שבו אני כזה מראיינת אנשי מקצוע וסטארט-אפיסטים, ואנשים מוכשרים מכל מיני תחומים שפיצחו איזשהו כאב.
שזה פודקאסט מטורף.
כן, זכיתי תחת עוד פודקאסט לסטארט-אפים, שהם תומי וגיא מדהימים, ובנו לגמרי, לגמרי. ודרך העבודה באמת בקרן, בסוף למדתי שלא משנה באיזה פורום אני נמצאת, בסוף אנחנו מדברות על בעיות שקשורות באנשים. זה נורא משך אותי.
וזהו. דווקא האנשים.
כן, דווקא האנשים, כן, כן. כי בסוף את מבינה שיש המון דברים טכנולוגיים שאת יכולה למצוא עליהם פתרון, או מתודולוגיות שיכולות לעזור לך לעבוד יותר טוב. אבל בסוף זה מגיע לדינמיקות בין אנשים, לקלצ'ר שאת בונה בארגון שלך, איך שאת רואה אנשים מפתחת אותם, וזה באמת, תשמעי, זה בסוף הכל זה. אין לך שום דבר אם אין לך צוות שיעוט, אבל את בטח מכירה את
בטח,
זה מקרוב.
בטח, בטח, אני כבר מכינה לי בראש כל הדברים שאני רוצה ככה לשאול אותך, כן. בהתאם לכל הסיפור הזה, אבל, אז, והיום את בעצם, את לא באה בוורטקס.
נכון, נכון. אז
כי,
מה ש...
כי זה, ראיתי שאת ככה שיתפת, שמתוך ההבנה הזאת נכון. בעצם עשית שיפט.
נכון, אז קרה דבר נורא מעניין, לפעמים החיים מכריחים אותנו לעשות סטופ. ובעצם לפני קצת יותר משנה וחצי הכרתי את מישהו היום בן זוגי, אורון אפק, שהוא יזם מדהים, מנכ"ל מייסד של חברת סטארט-אפ בתחום הדיגיטל הלת שנקרא דווים, ואורון גר בחול, ובעצם הקשר שלנו התפתח והייתה אקסלרציה מאוד גדולה בקורונה, ומתישהו באמצע, בקיץ 2020 הוא היה צריך לחזור לארצות הברית, וקיבלתי החלטה לעלות על מטוס, את יודעת?
ועשיתי
רילוקיישן, כן. ובגלל שאת מתחילה תהליך שהוא ויזה, תהליך גרין קארד במקרה שלי, לא יכלתי לעבוד. ואין לך מושג כמה זמן זה הולך לקחת. אומרים לך חצי שנה, לימים זה היה קרוב לשנה.
כן.
ובזמן הזה פתאום היה לי שקט. ואני זוכרת שאורון, והתחילו קצת הצעות להגיע, גם מקרנות וגם תפקידי פיתוח עסקי, באמת דברים שעשיתי.
כן, מהעולמות שאת מגיעה מהם.
לגמרי, עולמות מאוד טבעיים, ואני זוכרת שאורון ממש אמר לי, לא, תקחי את התקופה הזאת עם מתנה. תחשבי מה את רוצה לעשות, מה התשוקות שלך, מתי עצרת לחשוב, את אף פעם לא עצרת, קצת כמוך, נכון? לא עשינו טיול אחרי צבא.
בדיוק.
הלכת אחרי הלב, אבל ופתאום הבנתי שניהלתי את הקריירה בצורה מאוד אופורטוניסטית. זאת אומרת, הלכתי אחרי מקומות שהיו נראים לי מאוד מעניינים, אבל לא באמת עצרתי לחשוב שנייה, מה קורה. ובאמת הרגשתי קצת, יש משפט נורא יפה באנגלית שנקרא Jack of all trades, master of none. ידעתי הכל מהכל, אבל לא היה לי את הדומיין אקספרטיז שלי. והרגשתי מין בשלות למצוא את זה. וואנס החלטתי שאני הולכת לכיוון הזה, לא הייתה דרך חזרה. והייתה לי תחושה כבר שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. והתחלתי תהליך כזה, ממש כמו שנת שמיטה כזאת, להבין מה התשוקות שלי, מה באתי לעשות בעולם. זה קצת פילוסופי רוחניקי, נכון?
אבל זה, תשמעי, אני יכולה להגיד לך שאני פוגשת הרבה מאוד אנשים שמגיעים אלינו למכללת ספיר זיסמן, שהם מגיעים בסוף לאיזושהי נקודה שהחיים כאילו נותנים להם סתירה, כי הם לא מקשיבים לקול הפנימי הזה שאומר, רגע, אני צריך לעשות רגע את הסטופ הזה, ושנייה לתהות עם עצמי, האם אני בכיוון הנכון אל עבר המקום שאני רוצה להגיע אליו, אז מאיפה האומץ?
נכון. תראי, א', היה לי את הרגיעה הזאת, ואני מודע שזה היה נורא קל גם כשהיינו בחול, וגם החלטנו מהר מאוד שאנחנו גרנו בסן פרנסיסקו, והמצב שם היה קטסטרופלי, שמנו את הכל באחסון, והתחלנו לטייל. היינו ממש בג'קסון או לוויומינג וקולורדו, והיינו חודש בניו יורק ובמליבו, ופתאום החיבור קצת לטבע והשקט הזה.
מוציא כי, דברים לגמרי.
ממש, כאילו פתאום קצת יותר מדיטציות, ולמדתי קצת לבשל. אז לגמרי, ופתאום זה היה לי נורא 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 כיף, ואת פתאום שואלת שאלות, ואני חושבת שבסוף הבנתי, תובנה שהיא, יש לי שתי אפשרויות בחיים, זה או שאני ממשיכה לעבוד ומקשימה חלומות של אנשים אחרים, או שאני מקשימה את החלומות שלי. וואנס את מבינה את זה, וזה לא אומר שאת לא יכולה להיות שכירה אגב, ממש לא. אבל זה נותן לך, הזמן הזה נתן לי לעשות שיקוף שכל הדברים שעשיתי עד היום, ממה נהניתי, ממה פחות. היום מתודולוגיות שהשתמשתי בהם, כמו RBS, Reflected Best Self, זה תרגיל מאוד מעניין לאנשים שמחפשים את עצמם להניח קצת, בין אם את רוצה לשנות משהו בתוך העבודה, בין אם לצאת לשינוי. את מכירה את התרגיל הזה?
שתפי.
אז התרגיל שלדעתי נולד בהרווארד, בביזנס סקול, והמשמעות שלו שרפלקטד בסט סלף, הוא בעצם ללכת ל10-15 אנשים שקרובים אלייך, חלקם קולגות שלך, אני סתי הרבה עם סבתא שלי ואימא שלי, וחברים טובים מהאוניברסיטה ומהאקוסיסטם ומכל מיני תחומים אחרים בן הזוג שלי, לדוגמה, ואת מבקשת מהם שתארו לך מצב שהיית במיטבך, שהם הרגישו שהבאת איזה added value מסוים לשולחן, וזה לא חייב להיות משהו גדול, לפעמים בדברים כזה הקטנים. אז השתמשתי בכמה מתודולוגיות כאלה, גם במבחן החוזקות של גלופ.
מדהים.
בהמלצתה של דוקטור מיכל פס שימון, שהיא חברה טובה ופסיכולוגית חברתית, שעובדת עם המון ארגונים גם על חוסן ושיחה ועל חוזקות. ופשוט עשיתי מיפוי, פשוט מיפוי של הצלבה. עכשיו, מה זה חוזקה? חוזקה זה בסוף שילוב של משהו שאת טובה בו, אבל גם משהו שאת מאוד מאוד אוהבת לעשות. וכשאת מנתחת את כל הדברים האלה, פתאום הכתובת הייתה על הקיר, והבנתי שאין דרך חזרה. שהעולם שלי זה פיפל, זה נכון שהגעתי מהעולם של הביזנס, אבל אני מאוד רוצה להיות שם, ואני חושבת שהרבה זמן זה היה על הקיר. זאת אומרת, אני היה לי קושי קצת לעשות את הצעד הזה.
כן, אבל זה בדרך כלל ככה. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך מהניסיון שלי, שכשאני התחלתי את הדרך שלי, כשסיימתי את הצבא, אז הלכתי בכלל ללמוד, כאילו אבא שלי, הוא, כשהוא היה צעיר, הוא הקים עסק, העסק נפל, ואני גדלתי בבית שספיר, הייתי חרשנית, הייתי חרשנית, ציונים גבוהים, הייתי במשרד ראש הממשלה, בצבא, זאת אומרת, הכל היה כזה by the book, תסיימי, תחיל להיות רואת חשבון, כאילו, מקום יציב, בטוח. בסוף, בכלל הלכתי ללמוד עיצוב אופנה, כאילו, בכלל הלכתי לאנטיתזה של ראיית חשבון, אבל עדיין, הרגשתי שאני כאילו יותר נהנית לעבוד עם אנשים עצמן, מאשר לעצב את הבגדים. אבל מכאן ללעשות עם זה משהו, זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים הכתובת על הקיר, אבל אנחנו לא באמת עושים עם ההבנה הזאת איזושהי פעולה. אני יכולה להגיד לך שאני פוגשת הרבה מאוד אנשים שמספרים לי שהם שנים, על גבי שנים, הולכים כל בוקר לעבודה שהם לא מממשים את עצמם בה.
נכון.
את יודעת, כי אין מה לעשות, כי צריך להביא את האוכל לילדים, כי יש התחייבויות, כל אחד עם הכלוב זהב שלו נקרא לזה ככה, אבל יש איזושהי נקודה בחיים שהחיים, או שאתה מקשיב לכל הפנימי הזה, או שהחיים מביאים לך איזושהי סתירה כדי להתעורר. אצלנו זה היה, אני ואיתי בעלי ביחד 15 שנה, מגיל 16, אז הסתירה הייתה שאבא של איתי בעלי נפטר, מדום לב, הוא היה כמו אבא שני שלי, אז כאילו, אצלי לפחות ההבנה באה מתוך מקום שכאילו אני כאן לפעם אחת, כמה שהמשפט הזה כאילו, אנחנו חיים פעם אחת, כאילו משפט קלישאתי, אבל כל כך אמיתי, בלהבין שכל עוד אנחנו בחיים, יש לנו את הבחירה לבחור אם לחיות את החיים שאנחנו רוצים לחיות, או ללכת אחרי חיים שמישהו אחר מכתיב לנו, וזה בעצם המקום שמנו אני בכלל הבאתי את העשייה של מרכזים עוד לא אוהב את החיים, את המכללה. ואגב, אני ככה רוצה להגיד עוד משהו, הפודקאסט הזה, אמרתי לך ככה לפני שהתחלנו, הוא נולד מאוד איזשהו שיפט שאני יצרתי בחיים שלי, מרק ספיר שהיא יזמית ולאימא. בעזרת השם בקרוב בידיים מלאות, זה הולך להיות גם השיפט לגמרי שלך. אבל יש שם איזשהו משהו שפתאום אתה מבין שאתה לא רק משמש דמות כאילו, אתה פתאום משמש דמות גם עבור יצור קטן נוסף שמסתכל עליך, וכאילו המחויבות כאן ללעשות את מה שנועדת לעשות, זה לא רק בעבורך, זה להעביר משהו גם לא בהבנה הזאת שאנחנו כאן לפעם אחת, וכאילו אם אני לא מגשימה את עצמי ולא הולכת אחרי החלומות שלי ולא עושה מה שנועדתי, מה הוא ילמד עליי, מה הוא ילמד על העולם? אז אני מאוד מתחברת למקום הזה, וזה דורש אומץ. כי אין מה לעשות, זה דורש אומץ לעצור.
ברור, מה זאת אומרת? זה היה לזה מחיר, תקשיבי, זה היה לזה מחיר.
אז בואי נדבר על המחירים. ברור. כי אנשים, את יודעת, אנשים אומרים, אני רוצה לצאת, אני רוצה לחיות את החיים שאני רוצה, אבל אז יש את המקום של המחיר שאתה צריך לשלם ולהתמודד איתו כדי לחיות את החיים האלה.
חד משמעית. תראי, יש פה כמה מחירים. קודם כל, בהתחלה קצת תיארתי מה היה הפלואו של הדברים ושל הקריירה, זה נשמע אולי מהצד, כן, ואז פנו אליה, והקל, לא, חברים. בסדר? זה לא עובד ככה.
זה ממש חשוב להגיד את זה. כי זה נשמע כאילו, עברתי מפה, כן, מפה, וזה
כן.
כאילו...
אז אולי שווה לחדד ולהגיד שזה המון עבודה קשה, וזה המון נטוורק ולתחזק מערכות יחסים. אגב, כי זה, וזה חייב לבוא ממקום מאוד אותנטי. כן. אני אדם מאוד סקרן, אני מאוד אוהבת להכיר אנשים חדשים, אני מאוד אוהבת לייצר שיתופי פעולה, זה בעיניי אחד המפתחות הכי גדולים להצלחה.
נכון.
אז זה בא מהמון גם דברים כאלה, זאת אומרת, זה באמת לתחזק רשתות שהן הרבה מעבר גם ל-day to day שלנו, וזה הרבה פעמים אנשים לא כל כך מבינים. וזה נכון שתמיד הייתי, לא תמיד הייתי, אבל בחלקים מסוימים הייתי בתפקידי רוחב, שבאמת אפשרו לי להיות קצת כמו שרת החוץ קצת, נכון, להיות בכל מיני מקומות, אבל זה לא תמיד היה ככה. ובמקום מסוים, גם שהייתי מלצרית בקפה יהושע, היום אני כאילו לא מזמן ביקרתי שם, ויצא לדבר ככה עם כמה אנשים שעבדו איתי, אז פתאום קלטתי שהנטוורק הזה גם היה שם אז. פשוט לא ידעתי שככה קוראים לזה. צריך לעבוד בזה. ושינוי זה דבר שהוא אף פעם לא נוח. ואני חושבת שהנקודות שבירה שהיו לאורך לפחות השנה הזאת, היו מאוד גדולות. כי את פתאום מגיעה, ואת תחשבי שזה עוד קרה לי בארצות הברית.
כן, כאילו את עברת כאילו, מדינה.
עברתי
כאילו,
מדינה.
לא.
מדינה, תעשייה, ובמקום מסוים אמרתי לעצמי, הייתי פתוחה שברגע שזיקקתי ואמרתי, אוקיי, אני רוצה ללכת לכיוון של פיפל, ידעתי שאזור חיוג זה Organizational Development, שזה פיתוח ארגוני לצורך העניין. פיתוח אנשים וארגונים, אז התחלתי פשוט לייצר פגישות וקצת לייצר רעיונות, למרות שלא היה לי עדיין אפילו אישור עבודה, אבל הייתי חייבת להתחיל להתגלח. ופתאום היו לי שיחות מאוד לא פשוטות. היו שיחות מדהימות והיו מאוד שיחות לא פשוטות. היה לי שיחה עם ריקרוטר מפייסבוק, אני לא אשכח את לספר. והתמענתי שם לאיזושהי משרה, ואני עולה איתו לשיחה, והוא שואל אותי רק שאלות מקצועיות. ואני מתלהבת, כאילו איזה כיף, הוא בכלל לא מדבר איתי על קורות חיים, הוא ישר כאילו רץ לעניין, ואני עונה לו, ואחרי איזה 20 דקות הוא עוצר אותי, ואומר לי, את יודעת נורא, אני הייתך מאוד כן, כי הגעתי דרך המלצה של מישהי שהייתה שם בחירה, ועזבה והמליצה עליי, אני חייב להיות איתך כאילו מאוד כן, כי אני גם מכיר את מי שהמליצה, אני לא יודע איך לאכול אותך. ואז אמרתי לו, מה זאת אומרת? אמר לי, את אוטודידקטית, את לימדת את עצמך המון דברים, גם לא ציינתי שבשנה הזאת עשיתי איזה 26 קורסים אונליינים, בפסיכולוגיה, אנתרופולוגיה וסוציולוגיה, ומאוד רציתי לחקור, ואינסטינקטיבית, מה באמת מעניין אותי. וזה נורא נורא עזר לי, אז באתי קצת בסיס כאילו, אבל הוא אמר לי, אבל נורא קשה לי, יהיה לי קשה למכור אותך פנימית, ואז אמרתי לו, מה זאת אומרת? כאילו, אתה שואל אותי שאלות מקצועיות, אני עונה לך, אני רואה שאתה אוהב את התשובות. נורא קשה לי, כי היום יש לי 15 אנשים בפייפליין למשרה הזאת, שיש להם את המאסטרדיג, יש להם את התואר השני בתחום, והם צמחו וגדלו ב-HR, והם בעצם היה להם את הטייטל הנכון, ויהיה לי נורא קשה למכור אותך פנימית. וזה היה הרגע שאמרתי לעצמי, אוקיי, I'm not in Kansas anymore, כאילו אני כבר לא בישראל, שבה יותר קל לנו קצת להמר על אנשים, כן. ואת תוך טלפון אחד כבר יודעת בדיוק. מי, מה, ו... כאילו פתאום הגעתי לקופרות אמריקה,
בעצם אז מתארת פה מצב שבו אפילו עם כל הרקורדים ועם כל הניסיון ועם כל מה שצברת בארץ, הגעת לאיזשהו מקום חדש, ועדיין יש כאן איזשהו לא מסוים שקיבלת. ובאמת אני יכולה להגיד לך שאני אומרת את זה תמיד לתלמידים שלנו במכללה, בכל המחלקות, לא משנה אם זה בעסקים או בעמידה מול קהל או NLP או התפתחות אישית, שאין מה לעשות, אחד מהדברים שאנחנו נעבור בטח בדרך כדי להגיע לאיזושהי פסגה מסוימת בכל תחום בחיים, זה שאנחנו נקבל גם לא. אבל הלא הזו זה לא נעים לקבל אותו.
ברור שהוא לא נעים.
זה לא נעים. ואני מניחה שכן, אנחנו תיארנו פה דרך שהיא דרך מאוד יפה ואינטנסיבית, אבל יש בדרך הזאת לא. אז איך מתמודדים עם זה? איך התמודדת עם זה בכל זאת?
מה שהיה לי קשה בלא הזה, זה כי הוא לא אמר לא על היכולות, הוא פשוט אמר לא, את לא בצ'קליסט כן. בעצם. ואז הבנתי שאני בעולם אחר. עכשיו, היה קשה. בסדר? היה קשה כי הלא הזה אמר לי משהו על הזהות שלי. עכשיו, היו לי כמה לאים לפני. אבל היה משהו נורא כואב בלא הזה, שאני זוכרת שפשוט הצריך אותי, תראי, משברים או לא, מביאים אותנו בדרך כלל לשתי סיטואציות. זה או שאת אומרת לעצמך, אני מרימה את עצמי מכאן.
בדיוק, או שכאילו אני עושה. אוקיי, שמעתי לא, אני הולכת.
בדיוק. או שאת אומרת, את שומעת לא, ובאמת אנשים לא מנסים יותר, לא מפחד. זה משאיר קצת צלקת כזאת, כי זה לא כיף לקבל לא. ואני זוכרת שבעזרת גם בן הזוג שלי וגם כזה חברים וכמה כזה שיחות שעשיתי, פשוט החלטתי שאני פשוט משנה מיינדסט. ואם עד היום הייתי במקום ברעיונות האלה שהוא קצת מתנצל על זה שאין לי את הטייטל הנכון, וכן, לא גדלתי ב-HR, וכן, לא למדתי פסיכולוגיה, וכן, אני לא דמות קונבנציונלית, אמרתי את זה, במקום להתנצל על זה, אני משנה, ואני הולכת למקומות שרואים את היתרונות שלי. ומה היתרון שלי? היתרון שלי זה בהיכרות שלי עם המון חברות, סטארט-אפ, ההיכרות שלי זה בהבנה שלי עם הביזנס, ובתשוקה הגדולה שיש לי לעולמות של פיפל, ואגב, עשיתי דברים שקשורים בעולמות האלה, פשוט זה לא היה בטייטל הנכון. הבנתי שיש פה אתגר שאולי קצת לספר את הסיפור, אבל בלי קשר להבין של כאילו, אוקיי, לשם הנשמה שלי רוצה להגיע, לשם אני רוצה להגיע, זה חזק ממני, ואני אמצא את המקומות שמקבלים את זה. ועכשיו, לימים, אחרי הסדרת לואים שקיבלתי, הכי מצחיק שהיום אני בתפקיד, שהוא ב-PWC, שזאת אחת מהחברות, הפירמות הכי גדולות בעולם בקונסלטינג, ואני בתפקיד יותר בכיר מכל התפקידים האחרים כמעט שהתראיינתי עליהם. וזה הוכיח לי, ואגב, זה עבודה שילדה, את מקבלת לא, את מתבאסת, ואז את יומיים צריכה לקום, ואז אוקיי. צריכה להרים את עצמך, לאסוף את עצמך, ולהיות במיטבך בעצם הרבה מאוד פעמים. אבל זה פשוט להזכיר לעצמך. כי זה לא משנה גם כמה הסביבה מזכירה לעצמך, מזכירה לך, ועוזרת לך להיזכר. צריכה להיזכר שיצאת עם מטרה מסוימת. ופשוט ידעתי שאני, אני לא יכולה לחזור חזרה. כאילו, לחזור חזרה הרגיש לי כישלון אפילו יותר גדול. אבל זה, מה זה לא היה פשוט? כי תקשיבי, זה אימת אותי, גם פתאום לא הייתה לי זהות, אנחנו פתאום הולכים לאיזה אירוע ב-LA ושואלים אותי, מה את עושה, איפה את עובדת? ואני כבר לא חמושה בטייטל סמנכ"לית בקרן ורטקס. את חשופה, אבל זה גם, תת, גם לפעמים בחיים אנחנו צריכות גם לדעת צניעות מהי, ודווקא כאילו לחזור שנייה, ולהבין שאנחנו לא תלויות בטייטל כזה או אחר. תלויה במה שאת רוצה לעשות.
אז קודם כל, אם אני ככה מדובבת אותך למי שמקשיב לנו, אז בעצם אפשר לראות שמה שמאוד מאוד עזר לך בדרך הזאת, גם כשקיבלת לא, גם כשנפלת, גם כשהגעת למקום חדש לגמרי, שפתאום את כאילו מתחילה, נקרא לזה מאפס, באיזושהי נקודה, מה שעזר לך זה להיזכר כל הזמן במטרה.
נכון.
ולזכור שעל אף המחירים שאת משלמת כרגע, עם הלא, ומקום חדש, וההתמודדות הנפשית.
וגם להתמודד לתפקידים שהם פחות בכירים במקום מסוים. כאילו.
המטרה.
המטרה, נכון.
המטרה.
נכון.
וגם הרצון הזה של מה שהנשמה באמת מבקשת, כי אני מאמינה שהיה יכול להיות לך מאוד מאוד קל, אם היית אומרת, טוב, נו, זה מורכב מדי, אני הולכת למקומות שנוח לי בהם, המקומות שאני יודעת שככה אני יכולה להיכנס אליהם, אבל למרות זאת, יש איזושהי מטרה מסוימת, יש איזושהי כוונה מסוימת, להמשיך ללכת אל עבר המטרה הזאת, על אף הקושי ועל אף הקשיים, ועל אף האתגרים שיש בדרך.
נכון, נכון. וזה להיות ככה. זה להיות פלס.
עכשיו,
וגם להקיף את עצמך באנשים נכונים.
בדיוק, כי את הזכרת פה, אוקיי? הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אני לא יודע מה אני רוצה. בסדר? בטח בנקודת כזאת צומת בחיים, שאתה אומר, אני רוצה לעשות שינוי, אבל אני לא יודע מה אני רוצה. מאוד מאוד יפה, ואני מאוד מתחברת, אנחנו קוראים לזה עיקרון הרחבת תודעה, אבל מה שאת עשית בשנה הזאת, אמרת לנו שהיית ב-26 קורסים שלקחת.
כן,
נכון?
אונליינים.
זאת אומרת, את הרחבת ממש את הסל כלים שלך, את המיומנויות שלך. הלכת והתייעצת עם אנשים, זאת אומרת, לא ניסית מתוך זה שישבת בבית ובמה אני טובה, במה אני טובה. לא, אשכרה עשית תרגילים אימוניים.
נכון.
כדי לגלות מה הדבר הזה שהתשוקה שלך נמצאת בו. זאת אומרת, היה שם איזושהי עבודה, וזה מה שאני רוצה שאנשים יבינו. זה לא הישיבה הפסיבית בבית והניסיון הזה להבין מה המיטה.
לא, לא נפל תפוח ואז הגיעו את
המנות. בדיוק, זה לא עובד ככה.
פחות, לא.
זה המקום האקטיבי. בלעשות את מה שצריך לעשות, בין אם זה עם אנשים שסביבך, בין אם זה הרחבת תודעה בתכנים נוספים, כדי לעשות את הגילוי העצמי הזה, לאן אני צריך ללכת, מה הדבר הבא?
נכון, זה עבודה, אגב, זה עבודה במשרה מלאה. זה אנרגטית, את צריכה להיות מושקעת בזה. ואנשים שבאמת רוצים לעשות שינוי, חייבים להבין את זה. זה לא איזה משהו שיפול עלייך על הדרך.
בדיוק, זה סופר חשוב. נכון. עכשיו, דיברנו מקודם על נטוורקינג.
נכון.
וככה שיתפת שזה עוד התחבר לך מהימים שעוד מלצרת.
כן.
זאת אומרת, פתאום כאילו כל הנקודות מתחברות. אבל נגיד עכשיו, אני יכולה להגיד לך כמישהי שמלווה הרבה בעלי עסקים. המיומנות הזאת של לדעת לעשות נטוורקינג זה אחת המיומנויות הכי חשובות. אין מה לעשות, אנחנו יודעים שבסוף שיתופי פעולה וההתמנגלות עם אנשים, ומספיק שאתה עושה שיתוף פעולה אחד נכון ואיזה דלת נפתחת וכל האפיק העסקי שלך משתנה ודברים מדהימים יכולים לקרות. בן אדם שזה לא ב-DNA שלו.
כן.
איך הוא יכול לפתח את המיומנות הזאת?
זו שאלה טובה, ובאמת, זו גם שאלה שהמון אנשים שואלים אותה, ובצדק, כן? זה קצת מצריך לצאת מהקומפורט זון. זה קצת מצריך, תראי, אנשים בטבע שלהם אוהבים לעזור. זה הנחת היסוד שלי. וזה בסדר שעל כל 9-10 אנשים שתפני, מישהו יגיד לך לא, או כמה אנשים יגידו לך לא. אבל בשביל כן האחד הזה, שווה לנסות, ושווה to reach out, ושווה א' כל זה, תראי, צריך גם לעשות עבודה, בסדר? לצורך העניין, הייתי צריכה לצר נטוורק בארצות הברית, ולא היה לי. ואני זוכרת שרציתי נורא להתייעץ עם אנשים שעושים תפקידים בעולמות האלה, אז הייתי צריכה פתאום לכתוב cold emails, או פניות בלינקדין, שזה גם פתאום שם אותי במקום של, תראית, זה לא שאני פה אחת לאיזה אירוע ויותר קל לי. ושלחתי לדעתי 40-50 מיילים, והיה לי 3 אנשים שחזרו עליי. אבל אחד מהם היה VP, Learning and Development של לינקדין.
וואו.
מבינה?
וואו.
ואת אומרת לעצמך, כאילו, אוקיי, וואו, כאילו, אז כבר היה שווה לי את המאמץ להוציא, כאילו, אחד בכלל עבד בנטפליקס, ועוד אחד אגב עבד בפייסבוק. אז דווקא כאילו נוצרו שיחות מאוד מעניינות, אז צריכה להיות מוכנה לקבל את הלא הזה, אבל תמיד תניחי פוזיטיב אינטנט, אבל גם תתני לאנשים, תגידי להם קראתי משהו אולי, זאת אומרת, לא לפנות גם סתם לאנשים, בסדר? אם את פונה למישהו, צריכה להיות לזה מטרה. צריכה להבין במה הוא מתעסק, ולקרוא נניח איזה בלוג שהוא יכתבו, או זאת אומרת, לבוא
עליהם... יש תורה שלמה מאחורי הדבר הזה.
נכון, נכון.
זאת אומרת, אנשים כאילו, אפילו שזה לא ב-DNA שלך, שזה לא איזושהי מיומנות שנולדת איתה, ואתה עכשיו בן אדם הכי ורבלי בחדר,
נכון.
עדיין זה, עוד הפעם, הרחבת תודעה והבנה של איך עושים נטוורקינג נכון, ואיך בעצם פונים לבן אדם. ואני מאוד מאוד אוהבת את האמונה, אבל שממנה את באה. את באה מאמונה שאנשים רוצים לעזור.
הם רוצים לעזור, כולנו, וזה גלגל.
אבל לא כולם מאמינים ככה, נעמה. את יודעת, כן? זאת אומרת, יש איזשהו שיח כזה, אני פוגשת הרבה מאוד אנשים שכאילו קיבלו לא בדרך, ופגשו אנשים שהיו פחות נעימים בכל מיני קונטקסים, ואני חושבת שהאמונה הזאת שיושבת אצלך, שאנשים שם והם רוצים לעזור, זה משהו שכל אחד שרוצה לייצר מערכות יחסים עם אנשים צריך לבוא מתוך כוונה כזאת.
כי למה לא במקום מסוים?
אני מסכימה איתך.
ויש כאלה שיגידו לא, וצריך את מוכנים לזה גם נפשית, גם לא לקחת ללב. כי זה לא אומר שום דבר עליכם. יכול להיות שתפסתם אותה בסיטואציה פחות נוחה בחיים, וגם מי שפונה אליי או אלייך בזמנים כנראה מסוימים בחיים, אנחנו לא תמיד יש לנו את הטנשן. יש לך את הכוונה ואת הרצון, אבל לא תמיד את יכולה. אבל תנו לאנשים סיבה גם לרצות לעזור לכם. אני חושבת שאת תופסת בן אדם ואת מסבירה לו את הקונטקסט ומה את בדיוק רוצה, להגיד סתם אני אשמח לשבת לקפה זה פחות.
חד משמעית.
אבל לבוא ולהגיד ראיתי את המסלול שעשית נניח בלינקדאין והוא נורא מעניין אותי ואני מאוד רוצה להיכנס לתחום הזה, אני מאוד אשמח לדבר איתך רבע שעה לקבל את הטוסנס שלך, אז זה דבר, אז זה כבר מגדיל את הסיכוי שלך
לקבל
את הפגישה הזאת. או הפוך, את פשוט מסתכלת במה אנשים האלה עוסקים ונותנת להם סיבה, זה נראה לי הדבר.
אני חושבת שגם מה שמאוד יפה פה במה שאת מתארת פה זה פעולה שהיא מסיבית, זאת אומרת זה לא ששלחת לחמישה אנשים מייל, שלחת ל-40.
נכון.
זאת אומרת יש פה פעולה מסיבית, זה לא אוקיי שלחתי לחמישה ויאללה בוא נראה מישהו יענה.
זה פאנל, אבל כל אחד מהם קיבל מייל אישי אגב, זה לעבוד בזה. זה לא שונה למכור מוצר, זה לא שונה מלמכור את עצמך. אנחנו כל אחת ואחד מאיתנו אנחנו מוצר במובן הטוב של המילה. ושאת רוצה למכור, את רוצה להצליח, את לא הולכת ללקוח אחד, נכון?
בדיוק.
אז זה בדיוק זה. וגם זו גישה שהיא קצת פחות מאיימת, והיא הרבה יותר עוזרת לייצר שיתופי פעולה והזדמנויות. כי את גם מגיעה ממקום חזק שהוא להתייעץ.
כן, יש פה הנחת יסוד שהיא באה קודם כל מתוך ההבנה שבני אדם כאן ובני אדם רוצים לעזור, גם האמונה שזה לא אישי, זאת אומרת אין מה לעשות, אני אקבל בדרך, לא יהיו כאלה שיוכלו באותה נקודה, יהיו כאלה שלא, זה בסדר, זה לא אומר שום דבר עליי, זה אומר שאני ממשיך את הפעולות המסיביות שלי, יש לי איזושהי מטרה כל הזמן מול העיניים, הנה אנחנו חוזרות לנושא של המטרה, כי זה חשוב שתהיה בהירות מה אנשים בעצם רוצים.
רוצים.
זה מכל נטוורקינג, כאילו אין מה לעשות, אנחנו חיים בעידן כל כך עמוס, זה לא שעכשיו יש לאנשים ככה סתם זמן, בוא נשב לקפה.
לא, הזמן הזה גם שווה.
בדיוק.
הוא שווה הרבה.
אז צריך לדעת מה אתה רוצה, ועל כל זה לעשות פעולות מסיביות, ולזכור שכאילו רק פעולה מסיבית בסוף, זאת אומרת זה לא, אני שולחת לחמישה אנשים, אני שולחת ל-40 אנשים, שולחת להם באופן אישי, אני מייצרת שם איזשהו קונטקסט לפנייה שלי, וזה מעלה את הסטטיסטיקה, שגם הנה, שלושה חזרו, ומתוך זה נוצרו גם קישורים מהממים קדימה.
לגמרי, לגמרי.
אז קודם כל זה מאוד מאוד יפה. עכשיו, בואי נדבר קצת על המעמד הזה של האישה, בסדר? כי עדיין בסדר, אנחנו במאה ה-21, אוקיי, אני מבינה, אני לא איזה פמיניסטית או משהו, אני חושבת שיש הרבה מאוד מקום לנשים היום בכל המגזרים, ועדיין, את מתארת לנו סיטואציה פה שאת אישה, שהיא בתפקידים מובילים, בתוך קרנות, וכאילו, את יודעת, מי שלא מכיר את העולמות האלה, קרן הון סיכון, ומנהלת קרוב למיליארד דולר, וכו וכו, וכאילו את בתפקידים שמאוד בכירים. איך זה להיות אישה בתוך מגזרים כאלה, שהרבה פעמים הם כאילו מחוברים יותר לגברים, כאילו, אני שומעת הרבה נשים שכאילו, אין להן בכלל את ההבנה של מה זה קרן, מה זה כאילו העולם הפיננסי הזה, זה כאילו רחוקות מזה. ואני הייתי רוצה דווקא כן לקרב נשים לשם.
זה עולם קסום אגב, באמת, שאני מבינה שיש קצת רתיעה ממנו, ואגב גם לי, אני פה אגלה קבלם ודע דבר שלא דיברתי עליו, ואני 3 יחידות במתמטיקה, בסדר? באמת, שזה משהו שהוא...
אגב, תדעי לך שזה, אני חושבת שזה יכול לעודד הרבה מאוד אנשים, כי לפעמים זה ניכר שכאילו, אתה יכול להגיע למקומות כאלה, רק אם אתה סופר סופר דופר, כאילו, כן, גאון מוכשר.
אז לא, וכי, תראי, א', זה תלוי מה את עושה ולאן את הולכת, ואני אומרת את זה בקטע של, תת, אני בסוף, הייתה לי תמיד רתיעה מאוד גדולה ממספרים, ואני חושבת שלמדתי א', להתגבר על זה עם השנים, ולהבין שזה פשוט פוביה שהייתה לי, שהיא לא מוצדקת, לפעמים פשוט את צריכה, בלי צחוק, להיות עם מורה או מורה למתמטיקה טובים, שילמדו אותך לאהוב את זה, כמו שקרה לי בחיי קצת יותר בוגרים.
כן.
אני חושבת שזה, תראי, יש אזורים שבאמת קצת, לרוב הייתי באמת בסביבות שהן מאוד מכילות ומכבדות, אבל כן, היו סיטואציות שהייתי לבד בשולחן, כאישה, ואני חושבת שהרבה שנים, זאת אומרת, למדתי לנהל את זה יותר טוב, כשהייתי קצת יותר בוגרת, ממש מהשנים האחרונות. הרבה שנים הרגשתי שאני צריכה להדחיק חלקים מסוימים בי,
כן.
ולהסתיר, לא להדחיק, יותר להסתיר.
כן.
כי הבנתי שהסביבה תופסת אותם כחולשות, וגם אני תפסתי אותם כחולשות. לדוגמה, רגישות.
כן, שזה תכונה מאוד, את יודעת, יש הרבה גברים גם רגישים, אני לא זה, אבל כאילו בתוך סביבת עבודה, הרבה פעמים כאילו אישה היא...
הרגשתי שזה בא לי כרועץ, באמת, שזה מחליש אותי, בעיני הקולגות שלי, בעיני הממונים מעליי, ואגב, זה כל כך דומיננטי, שזה בדיחה, נדבר תכף קצת על אותנטיות, יש מחקרים מאוד מעניינים על אותנטיות ששווה גם להזכיר, אבל הרבה מאוד שנים שמתי את זה בצד, אבל זה לא שזה לא היה נוכח, זה היה נוכח, לקחתי דברים ללב, וזה הרגשתי שזה מעכב אותי. ודווקא בשנים האחרונות, גם תודות לעיניים מוורטקס, דווקא הבנתי שזה אחת החוזקות הכי גדולות שלי. זאת אומרת, אם אני ניסיתי תקופה לאמץ, לא יודעת אם לאמץ מאפיינים גברים כמו שלדעת
כן.
לשחק את המשחק קצת במקומות
לגמרי.
מסוימים, ומי הבנתי שזה החוסקה? ואת יודעת מתי הבנתי את זה? אחרי שכבר עזבתי את ורטקס, ואחרי שעשיתי עם ינאי את השיחת RBS. אחד המשפטים שהוא אמר לי, קצת חשבתי שהוא ידבר על עסקאות יפות, שאולי עזרנו להביא. חשבתי שאולי ידבר על איזה הישג מאוד משמעותי. ואחד הדברים הכי משמעותיים שהוא ראה, הוא אמר, את כאילו היית הדבק. את כאילו עזרת לייצר פה את הדבק בין האנשים, ואת ראית אנשים, ואת נתת להם תחושה שהם חלק ממשהו, ודווקא הוא דיבר על הרגישות. ואז נפל לי הסימון, שאיזה טעות עשיתי כל השנים האלה, שסתרתי את התכונות הקצת יותר,
כן.
אולי נשיות, או שכאלה שחשבתי שהחברה גם תפסה בצורה מאוד חלשה, וזה בעצם אחד הסופר פאורס שלנו. וכן, אנחנו נשים וגברים, ואנחנו מאוד רוצות ורוצים שיהיה שוויון, אבל אין מה לעשות, יש תכונות שהן קצת יותר נתפסות. חד
משמעית, בדי-אנ-אי אנחנו שונים, אין מה לעשות.
נכון, ואני רואה את זה בהכלה, זה באיך שאנחנו מנהלות, ישיבות, באיך שאנחנו מקשיבות, באיך שאנחנו אפילו אותה תשמוע, קודם כל, אני רואה המון, המון צוותים מתנהלים, ואת רואה איך שהרבה פעמים גברים מנהלים ישיבה, והרבה פעמים נשים מנהלות ישיבה. נשים ישמעו הרבה פעמים את כולם, ואז ידברו, וגברים הרבה פעמים קצת הפוך. עכשיו, אני מאוד מכלילה פה, כן, לא כולם ולא כולן, ויש מקרים שהם אקספשנל, אבל יש המון דברים טובים של אני מקל חד שלא לקחתי. ופה אני רוצה להגיד משהו קצת על אותנטיות בעולם הזה, קצת של גברים ונשים. יש מחקר לא מזמן ששמעתי אותו באיזה פודקאסט לדי של אנדריסה נורביץ, שהייתה שם חוקרת אותנטיות, ושאמרה דבר נורא מעניין. היא חקרה המון צוותים ואנשים, ואיך אני רואה את עצמי כחלק מצוות, ואיך הצוות שלי רואה אותי. היא אמרה, לא להיות אותנטי זה חטא כפול. זה חטא כפול כי א', את חוטאת לעצמך. כי יש משהו באיזה, כמו לרכב על אופניים, ולסחוב איתך תיק של איזה 60 קילו מאחורייך, שאת מרגישה שאת...
אתה מנסה להיות כל הזמן משהו אחר ממה שאתה, ומה שיוצא בפועל זה פייק.
נכון, זה פחות טוב, זו גרסה שהיא פחות טובה של עצמך במקום מסוים. ושתיים, אנשים גם קולטים את זה.
בטח.
שאת לא מביאה את התעני האותנטי שלך, ולכן זה חטא כפול, ואני באמת חושבת ש...
יש פה מסר, אגב, מאוד מאוד יפה ממה שאת אומרת, כי את יודעת, מאזינות לנו הרבה נשים, צופות בנו נשים, גם גברים, אבל כאילו אין מה לעשות, זה כאילו הקהל יעד, אז... ויש פה את השיח הזה, אין מה לעשות, בהרבה מאוד מסגרות בחיים, אנחנו נהיה בתוך חברה, אגב זה יכול להיות גברים, וזה יכול להיות פשוט חברה שהיא פחות מקבלת אותנו, או מנסה לשנות אותנו, זה יכול להיות אנשים הכי קרובים אלינו גם בבית.
נכון.
אלא, אני פוגשת הרבה חבר'ה שמספרים לי שדווקא הסביבה הקרובה שלהם היא הסביבה שלו, מקבלת אותם כמו שהם. והנה מישהי שהיא דמות מאוד דומיננטית בהרבה מאוד את. בהרבה מאוד מסגרות וחברות. דווקא, את יודעת להגיד היום, בגיל 33, שעוד מעט את אימא, שדווקא להביא את מי שאתה, בלי לפחד, עם הרגישות שלך, ועם התכונות אופי הנקודתיות שלך, וכמובן עם התאמות, כי בכל זאת אתה בתוך מסגרת, אבל עדיין להביא את מי שאתה, בסוף, זה מה שמוכר.
נכון. זה מה שאנשים רוצים בסוף.
בדיוק. כאילו לא... לא לנסות לעשות איזושהי מסווה על מי שאתה, כאילו להביא את מי שאתה.
ממש ככה. את גם תרגישי שאת בהכי טוב שלך. אין לך דרך אחרת להיות הגרסה הכי טובה של עצמך, אם את לא מי שאת. ועוד פעם, ופה הסביבה היא משחקת תפקיד מאוד 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 חשוב. סביבות שלא מעצימות, סביבות שלא מפתחות, סביבות שמורידות, סביבות שמצריכות ממך ולא נותנות לך את הסייקולוגי, את הביטחון הפסיכולוגי הזה, להיות מי שאת, את לא צריכה להיות שם. וזה עצוב לי להגיד את זה, ואני לא רוצה לדעת לגרום לאנשים לעשות את
ה... לא, זה חשוב להגיד את זה.
כן.
כי הרבה פעמים זה הבן אדם האחד הזה שמרחיק אותך מהמקום שאתה רוצה להגיע אליו.
נכון.
זה ממש ככה.
ולפעמים אנשים מפחדים מזה. לפעמים שאת דווקא באה, אני זוכרת ש... וכתבתי את זה גם בפוסט, שמשקיע מאוד מוכר, שאנחנו מכירים שנים, ששמע על המעבר שאני עושה, פשוט אמר לי שאני זורקת את הקריירה שלי לפח.
וואו.
כן, כאילו מה...
איזה משפט מצמצם וקשה.
ממש, כאילו מה את עוברת מהצד של הביזנס הזוהר לצד של פיפל. עכשיו זה כואב לי, כי מה אתה חושב שהאקזיטים שנוצרים כשאתה חלק מהם או השקעת ואתה מצפה להם, ממה הם קרו?
זה אנשים.
זה אנשים.
נכון.
אז איך אתה בכלל אומר לי דבר כזה? כאילו זה רצון שלך ש... אז אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו באמת צריכות להקיף את עצמנו באנשים. לא אמרתי יסמנים, ולא אמרתי, יש לי חברים מאוד מאוד, כאילו, שאנחנו מאוד אוהבים לאתגר אחד את השני, אבל בסוף הם חייבים להיות סביבה שהיא מעצימה, ובטח שעושים שינויים, ולפעמים לאנשים כואב, כי זה אומר משהו עליהם, ולא אומר משהו עלייך.
בדיוק.
וצריך מאוד לשים לזה לב, מתי מישהו אומר לך משהו שהוא באמת מסתכל על המקום שאת נמצאת בו, ומתי הוא אומר את זה מתוך הפחדים שלו. או שאלה.
כן. אחד מהעקרונות הכי חשובים כדי לייצר הצלחה בכל תחום, זה באמת, יש משפט שאני מאוד מאוד אוהבת, שאומר שאם אתה תסתובב עם 9 קופים, בסוף תהיה הקוף העשירי. אז צריך לשים לב, מי האנשים שאתה מסתובב איתם, מה הרגלים שלהם, האם הם מותחים אותך, כי כמו שאת אומרת, זה לא בהכרח אומר שזה להגיד לך כן על כל דבר, זה להפך, זה המקום הזה של למתוח אותך למקומות שאתה לא יודע שאתה יכול להגיע אליהם בכלל. אז לבחור טוב טוב את האנשים שאתה מסתובב איתם. אז היום את מרגישה שאת במקום שאת מממשת את עצמך?
כן.
מה את עושה במסגרת התפקיד? ספרי לנו קצת.
וואו, אז אני בעצם גרה בניו יורק, התמקמנו לנו בניו יורק לפני כמה חודשים טובים, ואני בעצם עובדת עם חברות ישראליות, שיש להם גם סייט אמריקאי, או הפוך, עם חברות גלובליות שיש להם בעצם כמה סייטים, ואני עוזרת להם בעצם לפרוט את האתגרים הארגוניים שלהם, את האתגרים העסקיים שלהם, למשמעויות הארגוניות והאנושיות שלו בעצם. אז יש פה המון עבודה על הבדלת תרבויות, ועל איך אני פתאום עוברת כמנהלת של צוות אחד בישראל, לצוות שהוא בעצם נמצא גם בארצות הברית. יש לך המון הבדלים תרבותיים.
בטח.
יש לך המון שאלות נורא נורא מעניינות שעולות פתאום על קלצ'ר של חברה, איזה תשתיות את מניחה, מה מערכת הפעלה של החברה שלך. אז זה מה שאני עושה. אז יש פה אתגרים שהם גם מאוד תשתיתיים, אבל גם מאוד אתגרים שהם מאוד דינמיקות. זאת אומרת, איך את מתקשרת את מה שאת רוצה, ואיך את מבינה מה מניע אנשים, ואיך את בונה ארגון שהוא יותר טוב. תקשיבי, אנחנו בחיים הבוגרים שלנו, אנחנו 2/3 מהזמן מבלות בעבודה.
נכון.
בעיניי, מנהלים היום, מנהלים טובים, זה אנשים שהם מאמנים, אבל זה state of mind. וזה עבודה, וזה עבודה יומיומית, ואת מכירה את זה.
בטח.
מאמנת אנשים ומכירה את זה, זה המון עבודה. וזה הרעיון, באמת להנגיש מתודולוגיות שאני חלקן לומדת ב-PWC, חלקן אני מביאה מעולמות אחרים, ליומיום. וזה המטרה שלי, שאנחנו נרגיש, שאנחנו, תשמעי, מנהלים זה הכל. אנשים באמת עוזבים חברות בגלל מנהלים הרבה פעמים.
בטח, מנהלות, בטח. זה נושאים אליך עיניים, דמות מאוד מאוד חשובה בארגון. עכשיו תגידי, את חושבת שמקשיבים לנו בטח עכשיו הרבה גם בעלי עסקים, כי זה חלק מהקהל באופן טבעי, ולא בהכרח חבר'ה שבאים עכשיו מחברות ענק וארגונים ענקיים, כמו PWC, אוקיי, זאת אומרת, אנשים שאולי יש להם עסק שהוא מונה 5 עובדים, 10 עובדים, זאת אומרת, כל המתודות האלה שאת מנחילה בתוך הארגונים הענקיים האלה, זה דברים שאת חושבת שגם בעל עסק שהוא קטן או בתחילת דרכו צריך ללמוד את זה כחלק מחלק מההצלחה העסקית שלו?
חד משמעית, זה כך. אני חושבת שגדל פה דור, אני מדברת על דור הזה, בטח דור אלפא שיבואו, שזה אלמה והוא בר קטן, חלק ממנו יהיו, אלמה כבר, המילה משמעות היא כבר לא... היא כבר לא מילה גסה. את יודעת, זה כבר לא משהו שהוא נתפס, זה הכרח. ואם אנחנו לא נכניס את השיח הזה על פיתוח ומשמעות, וזה לא משנה אם את עובדת בחברת סטארט-אפ, או יש לך מאפייה.
בדיוק.
או את, גם אבא שלי הוא יזם, יש לו עסק עצמאי של תיקון ומחירה של כלי גינון ובניין, וגם לא יש שני עובדים. השיח הזה הוא חייב להיות חלק מהעבודה היומיומית שלנו עם אנשים, כי ככה הם גם יעבדו יותר טוב, הם ירגישו שמביאים חלקים יותר טובים מעצמם, ואני חושבת שלשאול את העובדים שלך, מתי הפעם האחרונה שהרגשת שאת מאבדת תחושת זמן? מתי הפעם האחרונה שהרגשת שאת מה מביא לך אנרגיה? מה את אוהבת לעשות? מה התשוקות שלך? ממה את נהנית? ובואו נראה איך אפשר להכניס את זה קצת יותר לעבודה היומיומית. זה משהו שכל אחד ואחד מאיתנו יכולים לעשות מחר בבוקר. ויש המון כלים כמו מבחן חוזקות של גלופ, שאת בטח מכירה.
שאמרת שגם את עשית.
נכון, נכון, נכון. לגמרי, שאת עושה מבחן מאוד קצר, חצי שעה שלו, גם בעברית, גם באנגלית, מה שנוח לכם. אפשר בכיף, אולי $20, את יכולה לשלוח את העובדים שלך לעשות אותו. והוא מאוד טוב, כי תראי, הוא לא מגדיר אותנו ב-100%, בסדר? הסוף אנחנו מגדירות את עצמנו הכי טוב. אבל הוא כן עוזר לך להבין מה השלושים, יש 34 בעצם תמות, הם עשו מחקרים של שנים, וגילו שיש בעצם 34 תמות של חוזקות, והם חיכו אותם לארבעה בקטים. יש חוזקות שהן תחת הקטגוריה של אקסקיושן, הוצאה לפועל, של דברים, יכולת ביצוע, יש קטגוריות שמתעסקות באינפלואנס, השפעה, על אנשים אחרים והנאה, יש קטגוריות שמתעסקות בבניית קשרים בין אישיים, relationship building, ויש את הקטגוריה שמדברת על אסטרטגיה, בראיית קצת ארוכת טווח. והרבה פעמים לעשות את המבחן הזה, ואפילו לראות איפה העובדים שלך נמצאים, הם רואים איפה הם עצמם, זה מאוד מאוד עוזר פתאום לשים את השיח הזה, כי על השולחן, ואז את יכולה לנהל אותם הרבה יותר טוב, הם יודעים, מכירים את עצמם הרבה יותר טוב, עובדים עם אחרים יותר טוב, זה כבר נותן תחושה, את יכולה לסדר אולי אפילו את המשימות בצוות שלך, בצורה של כאילו, וואו, יש לי פה מישהו שהוא נטוורקר על, אז אולי אני רוצה לפתח עכשיו את העסק שלי, אולי שווה לי לתת איזה 20% מהזמן שלו, שיעשה אולי גם את זה.
כן, אני חושבת שחלק ממה שבעלי עסקים צריכים להבין, בטח בעלי עסקים קטנים, נקרא לזה ככה, זה שהרבה פעמים אין מה לעשות, כאילו בעל עסק בא ואומר לי, ספיר, אבל אין לי כרגע את הפריבילגיה, כי אני כל כך בהישרדות, כי אין לי עכשיו את הפריבילגיה לעצור, וכאילו להתחיל לבחון מי מהעובדים שלי יותר טוב בזה, זאת אומרת, אנחנו כל כך רצים במקום כדי להגיע בסוף ל-15, ושיהיה את המחזור הכנסה, כדי שיהיה מה לאכול, שכאילו פתאום לעצור, ועכשיו להתחיל לחשוב על פיתוחים, ולבנות את הארגון פנימית בצורה טובה יותר, זה כאילו נחשב מבחינתם הרבה פעמים כמשהו שהוא כאילו פריבילגיה או משהו שהוא בלתי אפשרי, וכשיהיה את הזמן אז אני אעשה את זה, ואני חושבת שהרבה פעמים זה דווקא ביצה ותרנגולת. זאת אומרת, אתה רץ במקום עם כל מה שאתה מכיר, ואתה לא עוצר רגע, ודווקא הרבה פעמים, שנייה לעצור, ולשאול, רגע, היום אני ממנף את העובד הזה למקום הנכון, אני ממנף את העובד הזה למקום הנכון, האם היום אני יכול להרחיב קצת יותר את הידע העסקי שלי, בכל מיני תחומים שונים, כי את מלווה ארגונים היום גדולים, אז את רואה בסוף מה מייצר את ההצלחה בפועל. אני חושבת שבעלי עסקים קטנים, צריכים לא לחכות לרגע שבו הם יהיו בנעליים הנכונות בשביל לגדול, אלא להיכנס מראש לנעליים שהן קצת יותר גדולות מהם ברמת המיינדסט, לעצור רגע.
נכון.
ולהנחיל את המתודות האלה בתוך העסק היום, כדי שהם יוכלו לצאת מהלופ הזה שהם נמצאים בו.
נכון, וגם צעדים קטנים. זאת אומרת, הרבה פעמים לפעמים שאנחנו רוצות לעשות שינוי, הרבה יותר קל להסתכל עליו בצעדים קטנים. כן. ואפילו לקיים את השיחות האלה, על קפה שנייה, חצי שעה, לשים את הטלפון בצד, מאוד חשוב להיות נוכחים, אנחנו, יש לנו בעיה, נורא קשה לנו להיות נוכחים היום.
ממש.
וגם להבין שבסוף, א', נורא קשה כעובד, באמת נורא קשה כעובדת, לבוא ולדבר על הדברים האלה. ולרוב כשהם יבואו לדבר איתכם, מי ששומעים ושומעות אותנו ויש להם עסקים, יהיו להם כבר כנראה אלטרנטיבות, או שזה כבר יהיה מאוחר מדי, והם כבר ימצאו משהו נכון, חדש, או שהם הודיעו שהם עוזבים, היום אנחנו מכירים את ההתפטרות הגדולה, 4 מיליון אמריקאים פשוט עזבו את העבודות שלהם, ואנשים לא יחכו, הם לא ינהלו איתכם את השיח הזה, וצריך להבין שאפילו מספרית, העלות של לאבד עובד היום,
וואו.
עינה בין 50% ל-200% מהמשכורת השנתית שלהם, שלו או שלה. אם זה תפקיד זוטר, זה יותר, זה נעל לכיוון ה-50%, ואם זה, כמובן, תפקידים יותר בכירים, זה נעל לכיוון ה-200%, כי גם על לאבד את העובד הזה, יש לי דלתא מאוד כואבת של לגייס, בזמן חפיפה, ועד שאני אראה את ה-value, זה לפעמים גם חודשים קדימה.
כן.
אז דווקא לעשות את השיחות, זה כמו ברפואה, שאנחנו יש את רפואה מניעתית.
כן.
אז זה בדיוק זה, וגם איזה תחושה הזאת, תזכרי בחיים שלך, שמישהו ניגש אליך ואמר לך, ספיר, וואלה, עשית עבודה שהיא מדהימה. את יזמת מגיל מאוד צעיר, אז אני לא זוכרת מתי היו לך...
אני לא, אני כמעט ולא הייתי שכירה בחיים שלי, אז כאילו אף פעם לא היה לי מנהל.
כן. אבל דמייני לך את הנקודה הזאת, שמישהו בא ואומר, תקשיבי, את עושה עבודה מדהימה, אבל אני רוצה לדעת שנייה, מה עושה לך טוב? מה האזורים שאת רואה את עצמך, מתקדמת? אגב, וגם אם זה לא פה, וגם אם את רואה את עצמך בעוד שנה, שנתיים, בוא נקיים את השיחה הזאת, זה בסדר? תקשיבי, אנחנו יודעים שעובדים לא יישארו היום לנצח.
בטח, בטח בדור אין, אז...
הם לא יישארו, נכון, אבל אם יש לי עובד עובדת טובה שעושים אצלי שנה מדהימה, או שנה וחצי מדהימות, לפעמים זה יכול להיות כמו 7 שנים של עובד אחר שהוא מבואס ומדוכא. אז מה עדיף? בוא נביא אותם, כאילו בוא נעלה את רמת האנרגיות, זה כל כך חשוב. אנשים, אתה יודע, שמעת משפט נורא יפה שבוע שעבר, שאדם שאת פתאום רואה הופך להיות ראוי. ואנחנו צריכים לראות את האנשים שסביבנו.
ממש. אנחנו לא מספיק... זה נוגע לכל האנשים שסביבנו, אגב. נכון, נכון. החל מהקרובים אלינו, ובטח עד העובדים שלנו בצוותים וכו'.
נכון, נכון. ואגב, וגם בוורטקס, אחד המנהלים, זו אולי פעם ראשונה שאני מספרת את זה, ניגש אליי אחרי כמה חודשים ראשונים בתפקיד, ואמר לי, תקשיבי, כאילו, כי בקרנות לא תמיד יש אפיקי קידום. זה בטח לא משהו שיכול להתחייב עליו, זה גופים מאוד קטנים, מאוד יעילים גם. וכמה חודשים אחרי שנכנסתי, הוא עשה איתי שיחה, ואמר לי, תקשיבי, אני רואה אותך, את אנרגטית, את, אז זה נכון, אני נכנס בפול כוח, וברור לי שכנראה לא תהיה איתנו שנים, וזה בסדר, אנחנו מבינים את זה. אבל תגידי לי, איפה את רוצה להיות בעוד שנה וחצי, שנתיים, שלוש, כדי שנבנה את זה ביחד.
מדהים.
תשמעי, נורא הערכתי את זה, כאילו זה מישהו שמבין שהעולם השתנה, אז חייבים להשתנות איתו.
מה זה עבורך נעמה אישה השראה? כשאת חושבת על הצמד מילים הזה.
זה עוצמות. עוצמות ואנרגיה טובה, שלא רואה ממטר, ובאה לשנות, ופועלת לעשות טוב בעיקר. ואני חושבת שאם פעם קראו לזה מאוד אגואיזם, היום אני מאוד מעריכה אנשים, ובעיקר נשים, שאומרות, לא, די, כאילו, ואני חייבת להגיד, יש משהו, גם בדור שלנו, ואת בטח מרגישה את זה, ובטח הדור שאחרינו, שפשוט לא מחכים, לא מחכה לאישורים.
נכון.
את פשוט קמה ועושה, וזה יכול להיות מישהי שהיא בת 60, 70, 80, וזה יכול להיות בחורה צעירה שהיא, בוחרת להרים את העסק שלה, כמוך בגיל מאוד צעיר, וזה יכול להיות נשים שמחליטות שהן אחרי החופשות לדעה עושות איזה שינוי מאוד גדול.
לגמרי.
אבל לא לשים, לצאת מאזור הנוחות, זה בעיניי השראה. תת, אני גם מעריצה את גלגדות, ויש מלא נשים שאני ממש אוהבת ומעריכה, אבל בעיניי כל מי שיוצאת מהקומפורט זון הזה, במקום מסוים, ומייצרת שינוי, זה השראה בעיניי. וזה לא משנה כמה גדול או כמה קטן השינוי הזה.
לגמרי. לצאת מאזור הנוחות, זה דורש הרבה אומץ, אז...
נכון, נכון, וגם, ושוב, כמו שאמרת, להכיל את הלא הזה, ולדעת שהוא יגיע בהרבה דמויות, בדמות המשפחה, בדמות החברים, בדמות המקומות שאת מתראיינת, בדמות האנשים שאת עובדת איתם, זה יהיה שם, אבל לדעת שיש לך להיות...
כן, מחוברת למה שאת רוצה, להיות מוכן לשלם את המחירים, לעשות את הפעולות, כן, יש פה תיאור של דרך, שהיא דרך שהיא כרוכה בהרבה פעולות, הרבה עשייה, הרבה לא, הרבה נטוורקינג, הרבה צמיחה, הרבה חקירה אישית. זאת אומרת, בסוף זה מה שמייצר הצלחה.
נכון, ולבחור להיות במקום שעושה לך טוב, ולהקיף את עצמך באנשים טובים. וזה בעיניי משהו שהוא באמת נוסח כזה השראה.
איזה כיף. קודם כל, אנחנו יכולות להמשיך לדבר עוד שעות, כאילו זה, מה לעשות, זה חלק מהאלמנט הנשי, לפתוח שיחה ולדבר, אבל אני רוצה להגיד לך שהיה לי מאוד מעניין. ואני בטוחה שמי שמאזין לנו וצופה בנו, ככה, לוקח גם הרבה השראה. איזה כיף שהצלחתי לתפוס אותך.
כיף שפנית.
שזה כן, נכון.
אני חושבת שזה דבר מדהים. באמת, אין מתנה יותר גדולה שאנשים יכולים לתת להם, לעצמם, מלשאול שאלות, ואת עוזרת להם לעשות את זה, וזה דבר שהוא מבורך. באמת, באמת.
תודה. אז אני שמחה שהצלחתי לתפוס אותך לפני שאת חוזרת לנו לניו יורק. וזהו, שיהיה לך לידה קלה, עזרת השם.
נקה, בזאת.
כן, ואנחנו עוד...
אנחנו נמשיך, אנחנו נמשיך.
אין ספק. תודה.
תודה רבה. תודה רבה.